עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומל ילקובי.
שלום שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לאולפן 103 FM, התוכנית עתיד מזהיר. מזמן לא היינו פה, וזה כזה כיף לחזור לשגרה הזאת. מלי, מה העניינים?
בסדר גמור, מה קורה?
אני ממש שמחה לראות אותך.
הסתפרת ממש יפה, רק שתדעי. אמרתי לך את זה גם מחוץ להקלטה וגם בהקלטה שכולם ישמעו.
אז הסתפרתי, כי אנחנו אוהבים שינויים, לא?
נכון, אני במיוחד.
אז מלי, על מה אנחנו מדברים היום?
אנחנו מדברים על, על אחד הדברים הכי חשובים מבחינת יכולת של מקומות עבודה להיות יצירתיים בעולם העבודה החדש, שזה באמת לאפשר לגיוון רחב מאוד של אנשים בתוך הארגון, מבחינת כישרונות, ניסיון, גילאים, מגזרים, תרבויות, והאתגר הזה תמיד, תמיד קיים שנים, והוא כל פעם בעליות וירידות, כמו שדיברנו באחד הפרקים על הסיפור של נשים, שכבר ראינו, וואו, כאילו התקדמות אדירה בשוק העבודה, ואז פתאום הגיעה הקורונה ועשתה רגרסיה, במלחמה קרתה עוד פעם רגרסיה עם הסיפור הזה, וגם בסיפור של מגזרים שונים בארץ, אנחנו עכשיו באתגר, תמיד הוא היה קיים, עכשיו הוא עוד יותר מאתגר, בין המגזר הערבי לבין המגזר היהודי, בגלל הנושא של המלחמה. לא מזמן ראיתי איזשהו מחקר שפורסם, דימרקר פרסמו, של האוניברסיטה העברית, שמראה שיש זינוק לא חיובי של אחוז מסוים של עובדים מהמגזר הערבי שלא רוצים ללכת למקומות עבודה שאין בהם רוב של ערבים, ולהפך של יהודים שלא רוצים ללכת למקומות עבודה שיש בו יותר רוב ערבי. ואני מניחה שכמובן שככל שהזמן יחלוף זה ילך וישתפר, מן הסתם תמיד התגובות האלה אחרי מלחמה הם יותר כאלה בפיק, אבל זה כן תמיד אתגר.
יש משהו חשוב לגבי הסיפור של החברה הערבית בארץ. החברים הערבים שלי ביקשו שאני לא אגיד מגזר, כי זה נראה להם משהו גזור וצר, אלא ביקשו להגיד חברה ערבית, כי גם בחברה הערבית יש גוונים. ואחד הדברים שאני חושבת עליהם, כשאני חושבת על הסיפור הזה של החברה הערבית במדינת ישראל, זה העובדה שאין לנו הרבה מאוד משאבי טבע. אין לנו יותר מדי נפט, יותר מדי עצים, יותר מדי מים. הכל אנחנו בצמצום, חוץ מהאושר המאוד גדול של diversity. ואחד הדברים שמדברים על שווקים של diversity, מדברים על זה הרבה מאוד בארצות של מאגרים. פה זה לאו דווקא מאגרים, זה הכל. Mm-hmm. זה שאם מדינה יודעת לנצל בצורה נכונה, אפקטיבית, ראויה, את שלל הגוונים והצבעים של האוכלוסייה בה, היא יכולה לעשות זינוק מטורף, גם ביופי של איכות חיים, וגם בשורות תחתונות ב-ROI.
בפרודוקטיביות, ביצירתיות, נכון.
פרודוקטיבית, יצירתיות, יכולת באמת להנגיש משאבים של אוקיינוס כחול בכל מיני מקומות. תסתכלי למשל על תחום הרפואה בארץ. התחיל להיות מחסור ברופאים, באחיות, בכוח אדם סיעודי. נכנסו לשם אנשים מהחברה הערבית, והיום בכל בית חולים שתיכנסי, את תראי גיוון מקסים ואנשים שעובדים ביחד. כי ברגע שאתה כן עובד עם אנשים ששונים ממך, ואתה מכיר אנשים הם אנשים הם אנשים, זה יותר קל. זה יותר נכון. קל כשזה הופך לאישי.
נכון, אבל באמת זה דורש עבודה. אחותי הייתה ברילוקיישן בספרד, ואני זוכרת שהיא סיפרה שברחוב רואים הכל, מה שבארץ מוחבא בכל מיני בתים מיוחדים לטיפול באנשים עם מחלות נפש, או מבוגרים מאוד, או אנשים עם כל מיני נכויות שלא נעים לראות אותם בעיניים, ושם זה פשוט חלק מהחברה, ובתוך הבתי ספר, ברחוב, וזה מדהים. ואני חושבת שבקטע הזה בארץ יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, במיוחד עכשיו, ובמיוחד בשביל זה, הזמנו כאן אורח מיוחד. תציג לנו אותו?
אני אציג לנו אותו, אני רק אומר שאנחנו צריכים גם להסתכל על הסטטיסטיקה, והחברה הערבית בארץ זה 20% מכוח האדם הקיים, מהאנשים בכלל, ואם אנחנו כן רוצים לפחות להשאיר לנו את התקווה שעוד יהיה פה שלום, או לפחות מערכת יחסים שמאפשרת חיים בלי פחד, כדאי מאוד שגם אנחנו נהיה פרואקטיביים ונעשה עם זה משהו, ואני רוצה להציג את האורח המיוחד שלנו, אלי קנטור, מנכ״ל קבוצת בבקום, ואחד המייסדים שלה. אליק ואני, למען הגילוי הנאות, מכירים למעלה מ-20 שנה מעבודה משותפת, ואני חושבת שגם ממסד ערכים מחלק משותף. היי אליק.
היי, שלום. נעים מאוד להיות פה.
תודה שבאת.
אנחנו עוד אחרי שקצת שתינו לחיים.
כן, שתינו קצת לחיים היום לכבוד כל מיני דברים.
כל הדברים הם תחת השפעת אלכוהול, אז נראה איך נתקדם בעניין הזה.
בואו נתקדם בזה שאתה תציג את עצמך למאזינים שלנו, וקצת תציג את בבקום. ראינו פה חברות שכולם מכירים, כמו כרטיסי אשראי או בנקים, ואני לא יודעת אם כולם יודעים מה זה בבקום. אז תספר על אלק, תספר קצת על בבקום.
טוב, אז אני בחור צעיר בן 62, נשוי פלוס 2, נמצא כ-35 שנה בתחום העסקי, מאמין בעבודה קשה, ביושר, אמינות, אומץ מנהיגותי, תמיד לחשוב מעל הקו ולא מתחת לקו, ולפתח את הכפיפים שלך לרמה שהם יכולים להחליף אותך בכל רגע.
זה אני מאמין.
כן. אהבתי את המשפט האחרון מאוד. מדהים.
וקצת על בבקום, שבעצם היזם הראשי שלה קוראים לו עמד תלחמי, וביחד איתי, אנחנו שנינו עבדנו המון המון שנים ביחד בטקסטיל, ובסוף 2008 הקמנו את בבקום, שהיא בעצם חברה, בלעז זה נקרא BPO, שזה Business Process Outsourcing, שזה חברה במיקור חוץ שמספקת לארגונים רחב מאוד של פתרונות טכנולוגיים, בשילוב של אנשים מיומנים וטכנולוגיות מתקדמות בכמה עולמות, בעולמות השירות, מחירות, תפעול והייטק. בעצם החברה שלנו מחולקת לשלוש חברות עיקריות, שזה הסנטרס, שזה יותר תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מחירות, טלפוניה, ההייטק שזה פעילויות AI ותפעול של סטארט-אפ מבהייטק, וחברת SQ שהיא מחקר וסקרים לחברות בתחומים שאנחנו נמצאים בהם, שזה שירות לקוחות ומחירות. סך הכל אנחנו, יש לנו 24 אתרים ברחבי הארץ, שרוב האתרים מתרכזים באזורי הפריפריה, שזה או בצפון, מתחיל מתפן בצפון, מגדל העמק, משגב, משם הבאתי היום, ועד לדרך דליה תל קרמל, נוף הגליל, ויורד דרומה לכיוון באר שבע, נתיבות, קריית גת, גם בירושלים יש לנו אתר מאוד מיוחד.
זאת אומרת, אתם עכשיו יושבים על כל אזורי העימות.
כל האזורים, בכל הכיוונים. ובעצם באיזושהי נקודה, הוא קם ב-2008, אבל באיזושהי נקודה לאורך הזמן נכנסו שותפים קבוצת מטריקס, שזה חברת ה-IT הגדולה ביותר בארץ. זאת בבקום, חברה מובילה גם בתחום של ה... יש לנו 5,000 עובדים, אז אנחנו גם תחום של העסקת עובדים, וגם בתחום של טכנולוגיות, ואנחנו התחלתם לדבר על הנושא של המיעוטים והכל, אז מאוד חשוב להדגיש שאנחנו חברה שהוקמה מההתחלה כחברה רב תרבותית. העיקרון היה, עמד ואני, שהיינו בטקסטיל, עברנו הרבה עבודה לחוץ לארץ, ואנשים שעבדו במפעלים של דלטה בגליל, היו בייחוד גם מהחברה הערבית וגם מהחברה הדרוזית, והיה חשוב לנו להביא את העסק לאזור. אני זוכר, הייתה כתבה ש-82% מהאנשים הערביות לא מועסקות ב-2008.
לא, אני קראתי שהיום 48% מהערבים לא מועסקים. זה מספר?
אני מדבר על אנשים.
לא, גברים ונשים.
לא, אז אני מדבר על אנשים שלא היו מועסקות. והרעיון, השם בבקום סנטרס, בבקום זה המילה דלתכם. הדלת שלכם, בהטעיה, זה דלתכם.
פתח על בב.
כולם יודעים מה זה בב, אבל בבקום זה הטעיה.
אנחנו פתוחים אליכם, מהמקום של הוולקאם.
כן, וזה לפתוח את הדלת לדו-קיום, לקריירה, לאזורים חדשים, לעבודה ביחד. והאמת שגם עמד וגם אני ענקנו את זה הרבה מדלתא, מדוב לאוטמן, מההסתכלות שלו, ואפשר להגיד שאנחנו הדור החדש של הראייה הזאת, ובאמת זו היה הכוונה, לפתוח את הדלת למקומות. התחלנו באמת מתפן, בדיוק באזורים שדלתא פעלה, ואפילו היו לנו בהתחלה גם עובדים שהם היו ילדים של העובדים של דלתא, זה היה מאוד מאוד מאוד, מאוד יפה, אמא שלי עבדה אצלכם, אבא שלי עבדה אצלכם, אז זה היה מאוד יפה, ואם תסתכלו על הלוגו, לא אפשר לראות פה, זה רדיו, כן. אז הלוגו מדבר בבקום סנטר, סנטר זה היה, כי רצינו להביא את העבודה לאנשים, ולא את האנשים לעבודה, כי קשה מאוד להוציא את האנשים מתוך הכפרים ומתוך זה, אז מצאנו את הדרך. וגם יש את החיוך בתוך הלוגו. אמרנו, אנחנו נביא חיוך לעובדים שלנו, שבסופו של דבר, בשירות לקוחות, יתגלגל ללקוחות.
יפה.
וזה הכוח של התהליך הזה. החברה היא חברה שנבדתה מההתחלה כחברה שיש לה רגל עסקית ורגל חברתית. והרעיון היה שזה הולך ביחד. זה לא יכול להיות רק איזה, מצד אחד, חברה קטנה כזאת, או מלכר, או משהו כזה, אלא זה חייב להיות משהו שיהיה לו השפעה על כמה שיותר אנשים בסביבה שלה.
כדי להגיע לאותה מטרה.
כן.
ומתוך זה להשקיע גם בביזנס.
נכון.
איך זה עובד היום מבחינה דייברסיטי אצלכם? אם אתה יכול לתת קצת ככה נתונים.
יש בערך, אם אני מסתכל מלמעלה רגע אחד, מעוף הציפור, יש בערך 55% מהחברה הערבית, ו-45% מחברה, נקרא לה יהודית, כללית, אבל ההסתכלות הזאת היא הסתכלות מאוד צרה. אני קורא לזה רב תרבותיות, רב מימדית, נקרא לזה ככה, אם אני יכול לתת לזה איזה הגדרה כזאת, כי החברה הערבית היא מאוד מאוד מורכבת. היא מורכבת ממוסלמים, מנוצרים, מצ'רקסים, מבדואים, בדואים, אבל יש בדואים בדרום, יש בדואים בצפון. Mm-hmm. זה לא אותו תרבות בדיוק, ויש את הדרוזים, אז כל אחד זה בפני עצמו, ויש אצל היהודים, יש אצלנו חרדיות, יש חברה כללית, יש אתיופים, כל אחד יש לו את הניואנסים שלו, נדמה לנו שאנחנו יחידה אחת, אבל אנחנו לא יחידה אחת.
אם אני רגע, שאתה מדבר ככה, עולה לי בראש, אחד הקונפליקטים שבוערים עכשיו בארץ, זה הסיפור של הגיוס של החרדים. ארץ נדרת פיצחו את זה מאוד מאוד יפה, במערכון שלהם הנהג מונית, הוא אמר לו, למה אתה לא רוצה שהם יתגייסו לצבא? אז הוא אמר, כי אנחנו מפחדים שהם יהיו חילונים. ואז הוא אומר לו, אוקיי, אז הוא יהיה חילוני, הוא ילך לצבא, הוא יעשה טיול אחרי צבא, הוא ייקח סמים, ואז יחזור בתשובה. וסגרנו את הלופ, מה הבעיה?
אז אנחנו...
ואני רגע לא לוקחת רגע את הבדיחה הזאת, אבל יש כאן משהו שבעצם הוא אחד מהדברים הקריטיים בלפצח את הסיפור של דייברסיטי בעיניי, כי הרבה פעמים זה יושב על אמונות קדומות, שהן לא בהכרח נכונות, היא היכרות מעמיקה עם החברה שאתה רוצה לעבוד איתה, ופחד. וצריך לראות איך ממגרים את הדבר הזה. אז כאילו מעניין אותי לשמוע איך מתוך הניסיון העשיר שלכם, יש לך דוגמה אחת או שתיים לתת לנו איך באמת התמודדתם עם הדברים האלה.
אני לא ראיתי את ארץ נהדרת, אבל אני חושב שבתור בדיחה זה נחמד, אבל ההסתכלות שלנו היא אחרת לגמרי. כולם, מקבלים את כולם, כל אחד בדייברסיטיות שלו, ואחד הכלים שאנחנו מתמודדים, גם לעשות חברה מצוינת, כי בעסקים אתה לא יכול להסס או לא לתת את הפתרונות, כי גם אם אתה מאוד יפה תרבותית, אם אתה לא עומד ביעדים שלך, שבתחומים שאנחנו נמצאים הם שנייה שנייה, שעה שעה, יום יום ושבוע שבוע, זה לא כאילו
מדיד,
אוקיי,
כן,
אז
נכון.
זה אחד הדברים הכי מדידים שאני נכון. מכיר. אז הנקודה היא מאוד פשוטה, ברגע שאתה מפתח מנהלים מכל המגוון הזה שדיברתי עליו, ואנחנו מקפידים על זה, ולעומת חברות אחרות שיש אומרים, גם אצלנו עובדים ערבים, אבל ערבים עובדים נקרא לזה ברצפת הייצור, בתפקידים פשוטים, אצלנו זה, מכולם יש לנו מנהלים בכל הלבלים, זאת אומרת, אחוזי המנהלים ואחוזי האנשים מכל החברות הם די דומים.
הם באחוזים דומים.
כן,
זה לא הולך ומצטמצם.
כולל סמנכלים, היושב ראש, יש מנכל אני, כן. ומתחת יש גם סמנכלים שחלקם מהחברה הערבית, חלקם מכל מיני
אחרות,
מחברות
כן.
אחרות.
אז אתה אומר שכלי מספר אחד זה שיהיו מנהלים מכולם.
הכלי מספר אחד לפתח, למה? כי החיבור הזה בין מטרות החברה ומטרות ההנהלה לאנשים הוא בלתי אמצעי, הוא טבעי,
נכון.
כי הם בתוך כל ההחלטות, בתוך בניית האסטרטגיה, בתוך בניית התהליכים, בתוך בניית תהליכי העבודה וההטמעה שלהם כלפי מטה. אז אתה לא צריך להגיד, רגע, בוא נחשוב איך הוא חושב את התרבות הזאת. אתה לא צריך, אתה נמצא בשולחן,
נכון.
ואתה מדברים, והוא נותן את שלו כאילו ללא שום מסננים. וזה צד אחד של היתרון שאתה רב תרבותי, והצד השני זה שרואים דוגמה, בוא הנה, אני יכול להתקדם, אני יכול לעשות, אני יכול לעשות דברים. וכל ההסתכלות הזאת, זו הסתכלות שהיא מעצימה. עכשיו, בכיוון שאנחנו חברה גדולה, ואנחנו צריכים כל הזמן לגייס אנשים, ולגדול, ולהכשיר, ולעשות כל מיני דברים, אז גם ברגע שכל התרבויות פתוחות בפניך, גם המשפח שלך הרבה יותר גדול.
נכון.
אבל חשוב לי לשאול מעבר לכל הדברים האלה, בתכלס, כשאתה נמצא בתוך חיי היום-יום, בחברה, בכל מדינה, אני לא חושבת שזה מנותק. אתה לא מנותק מהסביבה שלך. יש לך סביבה, והסביבה שלך, לפחות כרגע, זה מדינת ישראל. מדינת ישראל, לאורך כל השנים שבאבקום קיימת, חובה משברים, גם משברים ביטחוניים, ובוודאי משברים של חוסר אמון הולך ומתפתח בין אנשים שהם שונים מאוד אחד מהשני, ויש באקוסיסטם אירועי אלימות. אז כשאתה נמצא בתוך חברה, אין איזה גבול שאומר זירות האלימות לא נכנסת. איך אתם מתמודדים עם העובדה שהאקוסיסטם הוא חשדני בין השונויות האלה? איך זה נכנס, לא נכנס לחברה? ואיך אתם מנהלים את זה בחיי היום-יום?
אני אגביל את זה למרוץ מרתון, אוקיי? לא שאני רץ מרתון, אוקיי?
גם אנחנו.
אם אתה מתאמן שנה, שנתיים, בסוף שאתה צריך לרוץ, אז אתה מצליח לרוץ. אבל אם אתה לא מתאמן ואתה בא לרוץ, אתה נופל בדרך. ולכן אני אומר, החברה נבנתה מההתחלה עם השרירים האלה. זה לא חוכמה, אוקיי, ביום יום אני לא מתייחס לנושא של הרב תרבותיות, מבחינתי זה לא רלוונטי, ופתאום שיש איזה רוח חיצוני, בוא נתחיל לטפל בזה. ואז אתה בבעיה, אתה לא יכול גם לטפל בזה, בזה, כל הדברים במקביל. ופה, ברגע שאתה מההתחלה, מה שאמרתי, המגוון הרחב גם בהנהלה, והצורה שבה אנשים כל הזמן עובדים, ברגע זה זה מאחד. ויש תקופות, בייחוד בתקופות יותר מתוחות, שהרבה פעמים עובדים שלנו אומרים, אנחנו מרגישים יותר טוב שאנחנו בעבודה, מאשר אנחנו מחוץ לעבודה, כי פה אנחנו מרגישים שבעצם זה לא כזה נורא כמו שנשמע בחוץ, אלא וואלה, אנחנו יושבים אחד עם השני, ואנחנו חברים אחד לשני. עכשיו, כל אחד יש לו את הדעות שלו, וההתנהלויות שלו, והכל לא
שאתה בא לעבורה. יש לכם כל מיני חוקים תרבותיים, נגיד, לדברים האלה? כי שמעתי מלא מלא דברים שהיו בתקופה הזאת, שהקשו על מקומות עבודה, הבעת דעות.
זה לא חוקים, אבל אנחנו...
כללים, נגיד, לא חוקיים, אבל כאילו איזה כללים לא מדוברים.
הכלל העיקרי הוא שאתה מכבד את החברים שלך. ואתה תומך אחד בשני, וזה הכלל העיקרי.
אבל בטוח יש לכם מקרים שגם אנשים לא מקפידים על הכללים. אתה יכול לספר לנו משהו אמיתי מהשטח? איך אתם מתמודדים עם דברים בשטח?
אני אתן דווקא מקרה, אני רוצה לתת דוגמה למקום שיכול להיות מקום מאוד חזק, אז יש לנו אתר בירושלים, נהלת אותו בחורה חרדית שעבדה אצלנו בטפן דווקא, וניהלה ערבים ודרוזים וכולם, וספגת התרבות של הערב תרבותיות. ושם עובדים גם חרדיות, גם לא חרדיות, וגם עובדות ממזרח ירושלים. והגיע השביעי באוקטובר, ויום יומיים אפשר היה לעבדו, אבל כאילו לא כולם יכלו להגיע, והמקום הזה המשיך לעבוד רגיל, נהלת הייתה חרדית, האחראי משמרת היה בחור ערבי, והמורכבות הזאת היא נפטרה על ידי האירוע הזה. היה אירוע הפוך, שבשביעי באוקטובר, בחורה יהודיה באחד האתרים שלנו, כתבה מוות לערבים, והמנהל שלו הוא ערבי.
וואי וואי וואי.
אחד האנשים בנובה היה קשור אליה, כמו שהרבה כן. מאוד משלנו, ויצא אליו, והוא דיבר איתה, והוא ניחם אותה, והוא דיבר, הוא לא דיבר איתה בכלל על מה שהיא כתבה וזה וזה. ואז היא אמרה לו, אני נורא מצטערת על מה שכתבתי, ומחקה את זה זאת אומרת, הנקודה היא איך אתה
ניגש
לאירוע, ולא איך אתה... עכשיו, מתוך 5,000, מתוך 5,000 עובדים, יכול להיות שיש אירוע 1-2, זה לא מייצג את כל מה שאנחנו מדברים עליו.
ככל שאני שמעת אותך יותר, באמת המפתח כאן, ונשמע שאתם עושים באמת עבודה יוצא דופן לעומת חברות אחרות בנושאים הספציפיים האלה, זה להתחיל מההתחלה ככה, ולעשות את ה-walk the talk של המקבלי ההחלטות והמנהיגים והמנהיגות בכל הלבלים.
כן, כי אני חושב שרב תרבותיות אין לה משמעות אם העסק הוא לא מצטיין ומצליח. אני אומר שהרב תרבותיות היא מנוף להצלחה, להיות יותר טוב. עכשיו, אם העסק הוא לא עסק מצליח, מתקדם והכל, אז אין משמעות לרב תרבותיות. לעומת זה, אם עסק הוא מצליח ואין בו רב תרבותיות, או אין לו משמעות עמוקה, אז גם כן אין לו משמעות. לכן אני טוען ש... בבקום זה באמת חברה ייחודית בארץ, ואני חושב שהיא ייחודית בכל העולם, ועובדה שהרווארד ביזנס סקול עשו קייס סטאדי לנו עוד ב-2017.
היית צריך להתחיל עם זה, וואו, מדהים.
אני, כן.
נשאר משתי דקות.
אני לא יודע אם זה טוב להזכיר את הרווארד היום או לא, אבל...
זה טוב, הנה, אנחנו בכבוד ובאמפתיה גם להרווארד. כי לא כל המרצים בהרווארד חושבים כמו תחת.
נכון, והם באו לעשות קייס סטאדי בעצם על רב תרבותיות, ופתאום הם גילו שגם שיטת הניהול המכילה, mm-hmm. שזו שיטת ניהול שונה מאשר בארגונים אחרים, גם דיברו על שיטת הניהול שלנו, כי הרב תרבותי מביאה לך שיטות ניהול חדשות שאתה מתעסק אותם.
כן, לך ברירה.
ומנהל אצלנו, הוא מסגל לעצמו תוך כדי העבודה, יכולות שהם, אתם אוהבים לקרוא זה EQ, mm-hmm. אוהבים לקרוא זה כל מיני שמות, אני אומר, יכולות ניהול מנהיגותיות, אנחנו צריכים לגדל מנהיגים, אנחנו לא יכולים לגדל מנהל, כי מנהל זה משהו אחד, מנהיג יכול להכיל את כל הסביבה הזאת, ולהביא למצוינות עסקית תוך כדי הדבר.
אז בואו נתחיל לסכם, כי אני מסתכלת גם כן היום על השעון, וזה נותן לי באמת אופטימיות להקשיב לך, אבל להיות ואני חיה בתוך עמי, ואני רואה מה קורה מסביב, הייתי שמחה אם אתה תשתף את המאזינות ואת המאזינים שלנו בטיפים. אם בארגונים שלהם שלא נוסדו ככה, אבל הם כבר קיימים, what to do, רוצים לקחת מהוויזדום שאתם יצרתם, ולעשות דברים אחרת אצלם. תן לנו איזה שני טיפים טובים. מאיפה להתחיל?
אני אעשה שני טיפים, אחד מהם יהיה גם PR, בסדר?
יאללה.
בעקבות ההסתכלות שלנו, אז אני אתחיל בו דווקא.
טוב.
הטיפ העיקרי זה להתייחס לכולם באופן שווה. גם לשפוט אותה באופן שווה. לא לוותר לאף אחד בגלל שהוא ככה או ככה, ועם דעות קדומות למה הוא ככה או ככה. שתיים, כשאתה משתף את כולם, היכולת שלך להביא את האנשים המצוינים מכל האנשים בארץ, הרבה יותר טובים מאשר אם אתה מתרכז רק ביוצא 8200, mm-hmm. או אני לא יודע מי שאתה מחליט. ושלוש, זה ה-PR שאני רוצה לדבר אליו, בעקבות כל מה שלמדנו, פתחנו מלכר שנקרא בב פרי-אם, פרי-אם זה נובע ממנג'ר, מנהל ומודיר, מודיר זה מנהל בערבית, שבו אנחנו בנינו תוכנית מיוחדת, ביחד עם אוניברסיטת רייכמן, בשביל לעשות קורסים לפתח ערבים מהחברה הערבית שכבר עובדים, ואני קורא לכל העסקים שיש להם מנהלים מהתחום הזה, לבוא אלינו, אנחנו עושים את זה איתם ביחד, וכדי לפתח את המנהלים בכלל בישראל בנושא של החברה הערבית.
גם צריך לעשות כזה דבר לכל המגזרים, איך לעבוד עם מגזרים שונים.
נכון.
וזה השלים את המצב.
זה חלק ממה שאנחנו מלמדים את המנהלים.
זה השלים בדיוק את הנקודה. מדהים. אהבתי את זה שאתם משתמשים גם במילה מודיר. שאתם עושים walk the talk על כל דבר, כל הכבוד. איזה יופי. אז אנחנו סוגרים. תלמדו מבאבקום ומאליק. אכפתיות, כנות, הוגנות, הקשבה, אמפתיה. הגיוון עושה יתרון יחסי אדיר מבחינת יצירתיות, קודם כל. וכמו שאתה אמרת, כמובן, גם יכולת לגייס עוד אנשים שאולי היום פשוט לא עובדים.
אנשים מצוינים.
מצוינים זה ברור.
ולא לוותר על היכולת העסקיות. לא לוותר.
ואני רוצה לסיים בתפילה. כן. שמה שקורה בבאבקום, ואני מכירה את בבאבקום מאז שהיא נולדה, אז אני גם רואה את ההתפתחות, אני באמת מאחלת לכולנו, שנהיה סובלנים אחד ואחת כלפי השני, לא רק על בסיס רב תרבותיות, אלא על בסיס אנושיות ואישיות. כי אם אנחנו נדע לתת לכל אחד ואחת את המקום ואת הכבוד שלהם, ונפתור דילמות וקונפליקטים בשיח, כנראה שאנחנו נהיה מדינה בתור עסק, מצליחה הרבה יותר, ואז יעשו קייס סטאדי בהרווארד, לא רק על בבקום, אלא גם על מדינת ישראל. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה רבה.